הכל חי אונליין 93fm.co.il הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לכם. מעם אפס על דירות הלך לעולמו, יחי מעם אפס החדש. הפעם על מוצרי מזון בסיסיים. אחרי ששמענו את דרי מדבר על זה, ראש הממשלה הצעיר על מעם אפס כהבטחת בחירות. ביש עתיד כמובן שואלים איפה הוא היה עד היום עם התוכנית הזו. כנראה שהוא חיכה לרגע הנכון, ואין כמו קמפיין בחירות כרגע נכון להבטחה שכזו. יש כבר מי שאומר שאומנם המעם כבר לא אפס, אבל כל השאר כן. אז יכול להיות שבענייני הפוליטיקה זה גם נכון. אז כמובן שאי אפשר שלא לעסוק בקמפיין הנוכחי ולשמוע קצת מחברי המפלגות השונות איך הם נערכים לבחירות הקרובות ומה יקרה אחריהן. יעל איבר עורכת ומפיקה את המשדר, מוטי קופפר הוא הטכנאי, גואל וקנין כתבנו הפוליטי איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב אריאל.
אני מניח שכל יום נוכל למצוא את הדרמה היומית בקמפיין הנוכחי, והפעם לימור לבנת היא זו שמייצרת את הרעש.
כן, אני לא יודע כמה זה דרמה, אבל בהחלט, אחרי המון שנים בשירות הציבורי, למעלה מ-20 שנה בתור חברת כנסת, 14 שנה היא הייתה שרה, ואכן היא פורשת היום, היא הייתה שרת חינוך, שרת תרבות, אנחנו הייתה מקורבת מאוד לנתניהו, לשרון בזמנו, והנה זהו, היא מסיימת את הפרק הפוליטי הזה בחייה.
השאלה היא, האם לא מדובר בעזיבה לצורך חזרה, כמו שנוהגים פוליטיקאים שמרגישים שהם מדשדשים לעשות?
אני אומר לך את האמת, במקרה של, אתה יודע, never say never, אבל במקרה של לימור לבנת לא נראה לי שמתכנת עוד איזושהי חזרה, רואים עליה תחושה שהיא מצטעת, היא לא יותר מדי באה לידי ביטוי בקדנציה האחרונה, זהו, זה כבר, מה שנקרא, זה נגמר.
אז אולי דווקא בגלל זה, אולי היא מבינה שהיא צריכה קצת פסק זמן כדי שהיא תוכל לחזור על גלי העדה הנוסטלגיים.
אתה יודע, אנשים, אנחנו לא מדברים על שרה בת 18 או בת 30 או בת 40, היא הרבה מעבר לזה, היא כבר המון שנים שם, זה לא גדעון סער שכולם בונים עליו והוא בונה על רשות ממשלה, ולכן למין הסתם הוא יחזור, או אם לא עכשיו, אז בסיבוב הבא בוודאי, אבל עדיין אתה... לימור לבנת לא שם, זו
היא הסבירה מה היא הולכת, הולכת לעשות? איך היא הולכת לעשות לביתה?
אני יודע על פרישה.
אוקיי, אז לא יודעים עוד מה התוכניות האלה לעתיד.
לא, כולם, כל חברי הכנסת השרים שפשוט תמיד יש להם משפט קבוע שאומרים אנחנו עכשיו חושבים לעשות לביתנו, יש כאלה שאומרים אנחנו רוצים להתחיל ליהנות מהילדים, מהנכדים, אז הנה יש לה מספיק מה...
אוקיי, הכנסת פוזרה אמש, מה הולך לקרות עכשיו בשלושה חודשים הקרובים?
קודם כל זה יהיה קמפיין, יהיה פה קמפיין אכזרי, יהיה פוזיטיב ונגטיב של כל המפלגות, אני בטוח שרוב המפלגות ילכו על הראש של נתניהו, אני מדבר על יש עתיד, על מפלגת העבודה, על התנועה, הם יעשו קמפיין נגטיבי שהוא ספיישל על הראש של נתניהו, באופן חד משמעי. אגב, מפלגת העבודה כבר החלה עם זה, כשהיא התחילה, יצאה לא מזמן עם קמפיין המדינה תקועה עם ביבי, כך ש... סליחה, כך שזה לא... זה לא דבר חדש, שרי יש עתיד, מפלגת יש עתיד, מפלגת התנועה, הם הושפלו על ידי נתניהו בפיתורים הללו, ראש הממשלה יושב עם ציפי לבני באירוע משותף, רבע שעה אחרי שמסתיים האירוע, אומרים אליה טלפון ואומר לה, את מפוטרת, אתה יודע, זה כמו שום, זה בערך כמו לפטר ב-SMS היום. ובהחלט הם ילכו על הראש שלו, הם כבר שמענו את יאיר לפיד בנאום שלו בוועידת גלובס, שמדבר על דרך קבלת ההחלטות של ראש הממשלה, כשראש הממשלה כל החלטה שלו היא מגיעה, היא מתחילה ונגמרת ברצון שלא תהיה זליגת מנדטים, אז כך שבהחלט יהיה מעניין לשמוע את ה...
מה מכינים לו בעצם בקמפיין הנוכחי?
אני בטוח שגם בליכוד לא יכניסו ידיים לכיסים ויהיו בשקט, הליכוד יעבוד קשה וגם הליכוד יגיב, על האופוזיציה הם לא יכולים יותר מדי להגיב, אבל לפחות הם יוכלו להגיב על דרך ההתנהלות של שר האוצר, הנושא של מע"מ אפס, הנושא של כלכלנים בכירים נגד יאיר לפיד, אני בטוח שזה יבוא לידי ביטוי, הרס הכלכלה כמו שהגדיר את זה ראש הממשלה במסיבת העיתונאים בה הוא הודיע על פיזור הכנסת, אבל החלק המעניין הוא, אתה יודע, אריאל, זה
כן.
לא מעט אנשים שלוקחים לעצמם את הקרדיט על נפילת הממשלה הזו, כל אחד במה שהוא עשה, ואם זה המפלגות החרדיות, ואם זה אריה דרעי ויעקב ליצמן.
הנה, וגם אני בטוח שלחבר הכנסת איתן כבל יש מה לומר בעניין.
אני יכול להגיד לך פה בצורה הכי פשוטה שבעולם, ואדם היחידי שיכול לזכוף את זה לזכותו, זה חבר הכנסת איתן כבל, אם לא חוק ישראל היום, חוק החינמונים, כמו שהוא נקרא, אם לא חוק ישראל היום, מי שראה את הפנים של ראש הממשלה כשהחוק הזה עבר, כשהוא הבין שגם מבית, מתוך הקואליציה, תומכים בחוק, הבין שזהו. כאן החל לסוף דרכה של הממשלה, ראש הממשלה לא יכול להרשות לעצמו דבר כזה.
כן, אז בוא נשמע את תחושותיו של המחותן במקרה הזה. חבר כנסת איתן כבל, מפלגת העבודה, בוקר טוב.
בוקר טוב לך ולמאזינים.
כשהצעת את החוק הזה, הבנת לאן זה מוביל?
אני אומר לך בכנות, שכשישבתי ועפקתי בחוק הזה, אני התכוונתי להביא אותו כבר במושב הקודם של הכנסת, לא המושב האחרון, ובסוף המושב.
כן.
והייתה התלבטות, ואני יכול לומר לך שחבר הכנסת יצחק הרצוג, יושב ראש מפלגת העבודה ויושב ראש האופוזיציה, אמר לי, תשמע איתן, יש כאן פוטנציאל נפץ מאוד 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 גדול שאף אחד מאיתנו לא יודע לאן הוא יכול להוביל. ואמרתי לו, אתה יודע מה, זה גם מה שאני מרגיש, אני לא יודע לגעת בדיוק בעניין, ולכן העדפתי להביא את הרבה, התלבטו למה אני מתעכב עם העלאת החוק. והרצון הגדול שלי היה לייצר הדף מה יותר גדול, והסתבר שאכן
כך קרה.
המציאות עלתה על כל דמיון.
איך הרגשת אמש כשפוזרה הכנסת?
תראה, בואו נגיד את זה ככה. קודם כל אני רוצה להזכיר שתפקידה של האופוזיציה הוא לעשות כל מאמץ, להחליף את השלטון.
זה בהכרח תפקידה של האופוזיציה, אולי תפקידה של האופוזיציה לחזק מבחוץ את ראש הממשלה כשצריך.
אז אפשר גם לבטל את הבחירות, וזה אחד. דבר שני, אני רוצה להזכיר לך שמבצע צוק איתן, ראש הממשלה קיבל חיזוק מחלק גדול ממפלגות האופוזיציה, ובכלל זה מפלגת העבודה, ודאי הרבה יותר ממה שהוא קיבל מחבריו לקואליציה וגם מבית. אז כך שאתה יודע, מבחינת אחריות, אנחנו יודעים מה זה להיות אחראים כשצריך להיות אחראים, והוכחנו את זה.
אז אתה אומר, אבל ברגע שעבר המשבר ההוא, צריך להחליף את ההנהגה ועושים כל מה שאפשר בשביל זה.
בוודאי, זאת אומרת, בסופו של דבר, זו מהותה של דמוקרטיה, כי אם אין לאופוזיציה את הרצון לשנות ולהוביל, אז אין לה זכות קיום, כי בסופו של עניין, התפיסה המרכזית שלנו אומרת שדרכנו היא נכונה יותר, טובה יותר כדי להניג את מדינת ישראל, בוודאי אחרי שנתיים, מהקשות ביותר שהיו, במובן הזה של חוסר מנהיגות מוחלט על ידי נתניהו, ואנחנו פה כדי לנסות ולשכנע את הציבור, ואני מקווה שכך נעשה.
הקרב הנוכחי עושה רושם, הולך להיות קרב מאוד מאוד אישי, בעיקר נגד ראש הממשלה, כי המפלגות עצמן, ככל הנראה, אף אחת מהן לא תשיג מספר מנדטים מספיק גדול, ונוצר פה איזשהו מצב מעניין שבעצם חברים מהאופוזיציה והקואליציה הנוכחית הולכים ביחד נגד ראש הממשלה.
ראה, המציאות כפי שלפחות באה לידי ביטוי בסקרים מראה שיש חוסר סביעות רצון מאוד מאוד גדול מתפקודו של ראש הממשלה. ראש ממשלה שזו לו קדנציה שלישית והוא מדשדש סביב ה-30%, קרוב ל-20, ואתה יודע, בבחירות מוניציפליות, כשאתה ראש רשות מכהן, ואתה רואה שבמאגר המתנגדים יש 65% ו-30% תומכים בך, אומרים לך, אתה יכול להתחיל להתארגן לעזוב את הלשכה. אוקיי? כי ככל שהימים נוקפים, כך זה יהיה נכון, כי ראש וראשון לכל הדברים אשר נעשו זה ראש הממשלה שנתן התחייבויות, הוא בנה את הקואליציה, הוא זה שקבע כמעט כל דבר ועניין. עכשיו הוא בוכה בעצם על מי הוא מלין? הוא מלין על מי? על עצמו. מה גם שצריך חשוב, ואנחנו מתעלמים מהעובדה הזו, שבתוך הבית שלו ההתנגדות אליו הולכת וגדלה כמעט מדי יום.
למה? יש לך הסבר לזה? מה, זה משהו בהתנהלות האישית שלו?
זה שילוב של הרבה מאוד מאוד עניינים ודברים. אני לא פסיכולוג ואני לא...
אבל אתה מכיר אותו, אתה מכיר את המערכת הפוליטית, אתה מכיר את החברים שסביבו, מה אתה שומע, מה התגובות, מה הרכשים שמגיעים מסביבו, למה הוא מצליח לייצר עימותים אישיים?
אני יכול לומר לך, מסביבתו הקרובה מדברים על פרנויה, על חוסר יכולת לקבל החלטות, ורשימה ארוכה של דברים שלפעמים אתה תוהה ואומר, וואו, איך האיש הזה מצליח לתעתע בכולם, ולא בפעם הראשונה.
למרות שברגע, ברגע של מבחן, כמו שאתה אומר, אתם גם נתתם את התמיכה בימי צוק איתן, כי היה צורך, עשה רושם לפחות הצטייר בציבור, שמדובר במנהיג שקול, שלוקח החלטות עם אחריות. אז מה...
אני אזכיר לך את הדבר הבא. אנחנו נתנו גיבוי, לא כי הסכמנו לאשר הוא עושה, וגם בתוכנו מחלוקת בתוך העבודה, אבל מעבר, פשוט נתנו גיבוי, כי עת צרה היא ליעקב. וכשעת צרה לי, היא ליעקב, אז אנחנו, אני לפחות מאמין שצריך, אתה יודע, לתת גיבוי לממשלה ומעל הכל ללוחמים. כך אני מאמין שצריך יהיה, כך שהיה. ואני, אם חס וחליל אני אדרש לך שוב, אפעל ונפעל באותה נחישות לתת את הגיבוי.
אבל אריאל, אני רוצה להגיד פה איזשהו משהו. קודם כל, בוקר טוב, איתן. יש פה איזשהו, צריך להבין דבר אחד. תמיכה שראש ממשלה מקבל בזמן מלחמה, או בוא נקרא לזה ככה, אי הבעת מחאה על התנהלות ראש ממשלה בזמן מלחמה, אין לזה שום קשר לתפיסה האישית של האנשים כלפי ראש ממשלה. ואפרופו שאומר את דן קבל, זה הנושא הזה של היכולת של נתניהו לקבל החלטות רק כשלוחצים אותו לפינה, זה בעצם אחד הדברים שעומד לו לרועץ גם בתוך המפלגה שלו. זאת אומרת, החבר'ה שם מבינים, מי שלוחץ יותר מקבל יותר. עכשיו בואי נתחת דוגמה קטנה, אחד כמו יובל שטיינץ שנחשב למקורבו של ראש הממשלה, הוא לא קיבל איזושהי משרה, הוא לא קיבל איזה תיק בכיר או משהו כזה, מעצם מאותו מקורבו של ראש הממשלה, במקום שהוא יקבל לפני כולם, הוא פשוט מבין שאני מקורב, אני לא לוחץ, וממילה אני גם לא מקבל. ולכן הוא נמצא באיזשהו תיק זניח, שאף אחד לא באמת יודע מה התפקיד שלו בתיק הזה, ואנחנו מדברים על אדם שרק קדנציה קודמת היה שר אוצר. זה אחד הדברים שבליכוד לא אוהבים, זאת אומרת שמי שלוחץ, מי שמטריד את ראש הממשלה, הוא בעצם זה שמקבל, הוא זה שנהנה, ולא... לא, לא, לא,
זאת אומרת, הבחור לחיץ. בוא נדבר רגע, חבר כנסת קבל, על האלטרנטיבה. הרי יצחק הרצוג, עם כל הכבוד, עם 12 מנדטים, לא יכול לקחת את רשות הממשלה. על איזה חיבור אתה יכול לספר לנו שיגדיל את כוח המפלגה, כדי שהוא באמת יוכל להיות איזושהי אלטרנטיבה עם פוטנציאל?
תראה, קודם כל, אני מבין שיש לך סקר שאנחנו 12, אני לא יודע מי ככה, סקר נמוך ביותר, 13 מנדטים.
13, סליחה.
וכל מנדט זה.
אתה יודע מה, 15, כמו בכנסת הנוכחית, זה גם לא מספיק.
הסקר של ערוץ הכנסת יראה אתמול שאנחנו לבדנו 17 מנדטים, אבל אני רוצה להזכיר לך עוד דבר. כל הפוליטיקה כולה התכווצה והיא בעצם הופכת להיות מפלגות בינוניות. גם הליכוד בסקר של אתמול הוא לא יותר מ-22 מנדטים בסקר של ערוץ הכנסת. זאת אומרת, הפער בינינו לבין הליכוד שמוביל לכאורה את הרשימה הוא קטן מאוד.
כן, אבל אני, אתה מבין לאן אני מוביל בשאלה הזאת? למי אתם חוברים? זאת השאלה.
אינני מתחמק. נהפוך הוא. אני רוצה להגיע ולתת תשובה יותר חדה וברורה. ברור לנו כאן שכדי לנסות ולשנות את השלטון צריך לפעול בכמה מישורים. המישור הראשון הוא לייצר חבירות שיודעות לייצר מצב שהוא גדול מסך חלקנו. ולפחות, כיוון שאתה מתייחס לסקרים, אני יכול רק להתייחס לסקרים. אינני חוזה בכוכבים ואינני מנחש ומעונן, כפי שכתוב. אני יודע להתייחס רק לדבר הזה שקוראים לו סקר, והסקרים מראים, כבר זה לא סקר אחד ולא חמישה, אלא יותר מכך, של סוקרים שונים. החיבור בינינו לבין התנועה בראשות ציפי לבני מייצר מצב אחר, אילו המפלגות, שתי המפלגות היו רצות בנפרד. כל הסקרים מראים שאנחנו נגיע בחיבור הזה ללמעלה מ-20 מנדטים.
אז איפה זה עומד?
יש התקדמות מאוד גדולה, ואני מקווה שבסופו של תהליך שתי המפלגות תלכנה ברשימה משותפת בבחירות הקרובות.
שאיך תיקרא הרשימה? מה, מפלגת העבודה הישראלית התנועה?
כל שם שיכול, תראה, שמות המפלגות לא משתנות. החיבור הוא זה שאיתו נלך לקלפי, הוא זה שמשתנה. האותיות בקלפי תישארנה אמת, זה לא משתנה. כל העניין הוא שבאופן טבעי יש לך פה מוצר חדש, ולחיבור הזה של המוצר החדש, שאני מקווה מאוד שגם יצליח, ואני מקווה שגם השקטות תהיה בהקדם האפשרי.
יש חוץ ממפלגת התנועה, יש ניסיון לחבר עוד מפלגות? מה עם קדימה למשל?
תראה, אני אגיד לך את זה ככה, אנחנו מנהלים שיחות לאורך ולרוחב. אינני בטוח שכל הדברים יצאו מן הכוח אל הפועל, וכנראה שרובם המכריע גם לא. אינני רוצה לבוא ולומר דברים חלוטים עכשיו, כי יש שיחות. והמשימה הראשונה היא קודם כל התנועה בראשות ציפי לבני, ולאחר מכן נראה מה יכול באמת להועיל להמשך.
אוקיי, חייבים לדבר גם על עניינים פרלמנטריים רגילים, אז יש הצעת חוק שאושרה, נכון?
אתה שלי?
כן, על הסוף להמתנה.
נכון, נכון.
בוא נדבר גם על דברים טריוויאליים, אתה יודע, לא רק בחירות.
כן, כן. אני יכול לספר על שני דברים, אחד שהיה למש בחודש האחרון, שבו היה מצב שסטודנטים שיצאו למילואים, יש סטודנטים שלא מגיעים לסף המס, הם פטורים מתשלום ארנונה. והסתבר שעקב, לא עקב, העובדה שהם יצאו למילואים, גרמה לכך שהם עברו את סף ההכנסה, והם נדרשו לשלם ארנונה. זאת אומרת, בגלל שאתה עושה מילואים,
אז הם הפסידו מזה, כן, בדיוק.
כן, כן, ואז אחרי הצעת חוק שהגשתי וניהול מסע ומתן מול השר הקודם, שר הפנים הקודם גדעון סער, ממש אחד התקנות האחרונות שהוא חתם עליהן זה החוק הזה שבעצם אומר שאם יצאת למילואים, סטודנט שיצא למילואים ולא מגיע לסף ההכנסה, העובדה שהוא יצא למילואים איננה נחשבת לו כדבר שיעבור סף ההכנסה.
כהכנסה עודפת, כן. עכשיו בוא נדבר על משך ההמתנה בדיוק.
כן, אתמול אחד הרעות החולות, ממש אחד משלושת הרעות החולות הכי גדולות שמתקיימות היום בנושא הצרכנות, זה המענה לאזרחים. כשאתה נמצא בתהליך מול חברה או כל גוף, ואני מדבר בשלב הזה על קבוצה מאוד של חברות, ועדיין לצערי לא הצלחתי להחיל.
זה לא רק חברות פרטיות, גם משרדי ממשלה, כשפונים אליהם, ההמתנה היא עד אין קץ.
נכון, אבל עדיין לא הצלחתי, תתפלא, מי שהתנגד להחיל את זה על משרדי הממשלה, הייתה הממשלה עצמה. והמשמעות היא נקבעו כללים מאוד ברורים, הרבה יותר משמעותיים.
מה, רק על חברות פרטיות, מסחריות? למה לא על משרדי הממשלה?
כי הממשלה אמרה לי שאם אני אנסה להחיל את זה על על הממשלה עצמה, משרדי הממשלה, הם יפילו לי את החוק. אז העדפתי...
זה אבסורד, כי בעצם חברות מסחריות יש להם תחליף, אז אתה יודע, חברה שלא עושה את זה ממילא על ידי עצמה, יכולה להזיק לעצמה. משרדי הממשלה אין להם תחליף עדיין.
אני לא מתווכח איתך, זה דבר אחד. דבר שני, אל תבנה על זה שהחברות מתנהגות כך, כי בעניין הזה הרוב המכריע של החברות הן כל כך גרועות.
אוקיי, אז רק נסביר, החוק אומר שעד 3 דקות המתנה, מעבר לזה יש מענה קולי שאפשר להשאיר בהודעות, והחברה מתחייבת לחזור. אני חושב, חבר הכנסת קבל, שבכנסת הבאה, בעיקר אם תהיו בשלטון, תהיה חייב להעביר את העניין הזה גם, להכיל את זה גם על המשרדים הממשלתיים. אני מודה לך מאוד ובהצלחה רבה.
אני מודה לכם, תודה, תודה.
תודה רבה, חבר הכנסת איתן קבל. גואל וקנין, סיכום של הדברים?
כן, אז הנה, אתה יודע, אסור לעשות קמפיין בשידור חי, אבל אתה כבר מבין איפה, לאן נושבת הרוח. נתניהו יהיה המוקד של הקמפיינים הנגטיביים, לפחות של מפלגת העבודה, אני בטוח גם של כולם, כך לא חשבון שהעבודה זה לא רק העבודה, זה גם התנועה. צריך לסגור כמה פינות בתוך מפלגת התנועה, כי אין שריונים לכולם, יש כמה חבר'ה שלא משוריינים שם, והם מאוד כועסים, הם אפילו שוקלים לפרוש מהמפלגה, ואז הם אליהם לוקחים לעצום את יחידות המימון שלהם, שזה גם נזק כלכלי גדול. ימים יגידו מה יהיה, אבל בהחלט יהיה קרב יפה. אבל דבר אחד, זו גם הערה שנתת פה הערה במקומה לאיתן קבל, ללא איחוד בוז'י הרצוג ימשיך להיות חבר כנסת באופוזיציה, כנל גם איתן קבל, הם לא מסוגלים להיכנס היום.
ואם יש איחוד, אז יש סיכוי לעשות איזשהו שינוי. ויש לי תחושה שהפעם החרדים יהיו קצת יותר מלשון מאזניים משמעותיות במשחק הזה.
יכול להיות, שומעים שהחרדים מאוד רוצים ללכת עם בוז'י הרצוג, אז רק ימים יגיד אם הוא יצליח להביא מנדטים, אבל הנה, הסקר האחרון נתן לו 23 מול 21, סקר שכמובן פורסם בעיתון גלובס אתמול, נתן להם 23, בהנחה שמאוחדים מול 21 של הליכוד. זה לא פשוט, וזה דבר שמלחיץ את נתניהו, כי נתניהו יודע שהליכוד תמיד מנצח בסקרים, אבל נפסיד בקלפי.
גואל וקנין, כתבנו הפוליטי, תודה לך.
בוקר טוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לחברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד.
בוקר טוב אריאל.
כמה חוקים הספקת להעביר בכנסת הזו?
בקריאה שנייה ושלישית רק 3, אמנם מאוד משמעותיים, אבל רק 3.
וכמה עוד רצית להעביר?
יש לי לפחות 20 שהוגשו, 5 מהם עברו קריאה ראשונה, למעלה מעשרה עבור ועדת שרים. היינו באמצע עבודה.
שאולי תימשך ואולי לא.
אני רוצה מאוד לקוות שהיא תימשך.
את יודעת כבר באיזה מקום את ברשימה לכנסת הבאה?
לא, עדיין לא. אבל אני יודעת מה עשיתי, אני יודעת באמצע מה אני נמצאת, ואני בטוחה.
איזה מקום את היום ברשימה, אם מותר לשאול?
עשירי.
מקום עשירי. גבולי לפי הסקרים.
אתה יודע, להאמין לסקרים זה לא מוביל לשום מקום, ראינו את זה בבחירות הקודמות.
זה בטח לא מוסיף למוטיבציה.
מוטיבציה יש. אני חייבת לומר, גם בבחירות הקודמות, אמרו מקום 10, מקום של מתנדנדים, וכולנו מכירים את התוצאות שהיו, ולכן אני מציעה לאף אחד, בעצם לכולנו, לא להתרגש מסקרים. סקרים הם, אתה יודע, הם המצב רוח של היום.
זה גם נכון, אבל את יודעת שחלק מהביקורת שהותחה כלפי יאיר לפיד, זה הדרך שבה הוא מנהל את הרשימה לכנסת, ואני מניח שבימים אלה כל חברי הרשימה שואלים את עצמם, איפה אני בפעם הבאה? מתי תדעו תשובות?
תראה, זה הדבר הכי טבעי מצד אחד לשאול איפה אני. ומהצד השני, יש פה באמת חבורה של אנשים שכולם מתאגדים סביב מטרה משותפת, באמת לשנות את הדברים כמו שהם היום. אני חושבת שכרגע כולנו עוסקים בעיקר בהתנהלות של קמפיין, בהתנהלות של איך נביא את עצמנו למקום הזה שוב.
מתי אבל תדעו? דיברתם על זה עם יאיר לפיד? שאלתם אותו מתי מתקבלות ההחלטות?
אני מניחה שכשהרשימות יפורסמו, כולנו נדע. לא... זו לא שאלה שעלתה, זה לא משהו ש... באמת, זה משהו
ש... זה לא משהו שגורם לך להרים טלפון, להגיד לו, יאיר, מה קורה איתי?
לא, אני בטוחה שהעשייה שלי ניכרת, אני לא חוששת.
כן, אבל קצת קשה להתגבר על הסקרנות הטבעית.
אתה יודע, סקרנות טבעית קיימת, אני לא מכחישה אותה. מצד שני, בוא נשאיר אותה בגדר סקרנות טבעית, זה לא משהו מעבר.
אבל סביר להניח ש... סביר להניח שהרשימה תיבנה די על בסיס היחסים עם יאיר לפיד.
אני לא בטוחה, אני חושבת, שוב, אני לא עושה את השיקולים, אבל אני חושבת שבסופו של דבר, מה שמכריע הוא באמת מה שמייצר את אותה מטרה שלשמה התכנסנו פה כולנו. מה שבאמת מייצר שינויים, מה שבאמת מייצר חברה אזרחית טובה יותר, לזה כולנו באנו, ואני חושבת שלכל אחד מאיתנו ברשימה יש את האיכויות הנדרשות. ואני מאוד מקווה שכולנו ניכנס ואפילו בכוחות גדולים יותר.
מה למדתם מהכנסת הנוכחית, מההתנהלות? מה אתם צריכים לתקן?
אתה יוצא מתוך נקודת מוצא שאנחנו בהכרח צריכים לתקן.
אם תגידי לי שלא, אז האמת אני קצת הופתע. כי את יודעת, כל אחד יש לו מה לתקן ומה לשנות. אתם לא חושבים שמשהו בהתנהלות?
אני יודעת להגיד בעיקר על עצמי, אני לא יודעת לדבר על אנשים אחרים, אבל אני יודעת לומר שיש יותר פוליטיקה ממה שחשבתי, גם בנושאים שהם בקונצנזוס, גם בנושאים שבאמת אני לא חושבת שתמצא את הבן אדם ברחוב שיגיד לך שהוא מתנגד לרעיון, עדיין גם כדי להביא את הדברים החשובים והנכונים לצערי, מצאתי המון המון פוליטיקה, שאני חושבת שאין לה מקום, ואני בטוחה שאזרחי המדינה היו מתביישים, הם היו יודעים שאלה הנבחרים שלנו.
פסילת החרדים בצורה כל כך גורפת, זה משהו שבמבט לאחור יכולת שהיה כדאי לעשות אחרת?
אני אומרת, אמרתי את זה מהיום הראשון שלי בכנסת, אפשר בטח למצוא את הנאום בן דקה הראשון שלי. אין פה שנאה, אין פה איבה, אין פה, באמת כולנו אחים, ויעידו על כך גם חברי הכנסת מהמפלגות החרדיות, שישבנו כתף אל כתף בוועדות, ועמלנו בעיקר על אותם נושאים ואותם דברים. אני חושבת שיש פה עניין של עקרונות, שיש עתיד בא איתם, ואני מאוד מאמינה בהם בכל ליבי.
עקרונות של פסילת האחר באופן גורף?
לא,
ענייני בהכרח?
אני לא חושבת, העיקרון הוא לא פסילת האחר, העיקרון הוא השתתפות מלאה בחברה.
כן, אבל...
זה העיקרון, כמו שאני מצפה אותו, אני מצפה אנשים עם מוגבלויות, עם כל הקשיים ועם השונות שיש להם, עדיין לקחת חלק ולא לשבת ולחכות שיבואו אליך ויתנו לך ויעשו לך.
את קצת מייפה את המהות, כי המהות שלכם הייתה חרדים לא בביתנו.
ממש לא.
ההצדקה של זה, זה עכשיו כל האמירות האלה.
לא, לא נכון. אריאל, אני ממש אומרת שזה בניגוד גמור למציאות, ויעידו על כך האנשים שעבדנו איתם. אני אומרת לך שבסופו של דבר מה שהביא אותנו ומה שיצר את התדמית הזאת של פצלנו אנשים, באנו ואמרנו, אלה העקרונות. העקרונות הם משתתפות.
העקרונות חרדים לא בממשלה, נקודה.
לא, זה לא היה
עקרון. זה בדיוק מה שהיה הרי.
לא, אריאל, במידה והציבור החרדי ונבחריו היו מבינים או היו מסכימים לעיקרון, שאני חושבת שהוא נורא נורא טריוויאלי, באמת הוא טריוויאלי, לבוא ולהגיד, כולנו חלק מחברה אחת. כולנו, יש לנו מטרה משותפת
לייצר את יודעת שמה חברה שמרכיב חברה, מה שמרכיב חברה זה דווקא השונה שבהם, כולם היו אותו דבר, זה לא היה עובד. ואין מה לעשות, יש חרדים ויש חילונים ויש לא, דתיים לאומיים, אריאל, וכל אחד מגיע עם אורח חייו והאג'נדה שלו.
לא, אבל אריאל, לפסול... אני מבינה לגמרי את השונות ואני מכילה אותה ומקבלת אותה. מה שאני לא מצליחה לקבל שהשונות הזאת תיצור איזשהו שוני מהותי באורך החיים.
טוב, אני חייב לומר שאת קצת, את קצת מתחמקת מהבעיה המהותית. אני אשאל את זה אחרת. האם בכנסת הבאה, אם וכאשר תיווצר הסיטואציה, אתם מוכנים לשלב ידיים עם המפלגות החרדיות ולשבת איתם ביחד באותה קואליציה?
אריאל, בדיוק כמו שהסכמנו ורצינו לשבת עם כל אחד בקדנציה הזו, נסכים גם לשבת...
לא, אתם לא הסכמתם, זה לא נכון, זה להוות את המציאות.
אנחנו הסכמנו, פשוט... לא, אריאל, אנחנו הסכמנו, מה שרצינו זה שתהיה הבנה שיש עקרונות מסוימים שאיתם באנו.
לומר לאחר, תהיה כמוני ואז תיכנס אליי הביתה, זה לא נקרא להסכים.
לא, ממש לא. העיקרון בא ואומר, אני משתתף בחיים החברתיים, האזרחיים, וכך גם אתה. ואני חושבת שאפשר, באמת אפשר לגשר על כל פעם.
יש סיכוי בכנסת הבאה לראות אתכם יחד עם החרדים באותה קואליציה?
בוודאי, יש סיכוי לכל דבר בפוליטיקה.
בלי להציב תנאי סף של תשתנו?
לא, אין פה עניין של השתנות. אפשר לשמור על אורח חיים דתי, חרדי, חרדלי או כל דבר אחר. ועדיין להשתתף בשוק העבודה, ועדיין להיות או בשירות אזרחי או בשירות צבאי. אפשר לעשות את כל
זה מה שהולך ללוות אתכם גם זה מה שהולך ללוות אתכם גם בקמפיין הנוכחי?
אריאל, אנחנו באמת אנשים של גם וגם. אנחנו גם
את יודעת הרי שאם תצטרכו להציג נתונים על ההישג במרכאות של השוויון בנטל, אתם תגלו שמאז שהחל הקמפיין שלכם בעצם יש ירידה חדה בכמות החרדים המתגייסים.
אלה לא נתונים שיצאו מוועדת הילד שקד, ועדת המעקב.
מה גילו שם בוועדה? אז תתקני אותי.
גילו שדווקא הייתה עלייה, אני לא זוכרת את המספרים, אני לא רוצה לשלוף, אבל גילו שהייתה עלייה ועמדו, עד עכשיו עמדו בכל היעדים.
אז לפי הנתונים שאנחנו מקבלים פה אחת לכמה ימים, יש ירידה משמעותית. יכול להיות שאפשר לשחק עם המספרים בצורה כזו שתציג נתונים אחרת, אבל זה בטח לא השיג את התוצאה הרצויה. זה גם מה שהרחיק מאוד את ההנהגה החרדית מלאפשר אולי מה שהיה קודם, כן, ליותר חרדים להתגייס. השאלה היא, אז אני שואל שאלה כזאת.
למה שההנהגה החרדית תרחיק אנשים מהקונצנזוס החברתי? למה לעשות את זה?
זה השאלה. זה אומר שלא למדת כלום בשנתיים האחרונות בכנסת, אם את עדיין שואלת את זה. זה צריך יותר כנראה להכיר ולהבין את אורח החיים החרדי. אבל אני שואל, אני חדד את השאלה שלי. האם גם הפעם זה הולך להיות קמפיין הבחירות שלכם? הרי את יודעת, הציגו דברים שאמר יאיר לפיד לפני שנתיים בקמפיין הקודם, והציגו אותם כדי ללעג עליו כמעט, כי כמעט שום דבר מזה לא נעשה. אז אתם צריכים כנראה לשנות כיוון בקמפיין הנוכחי.
אריאל, מה שבאנו בשמו בקמפיין הקודם, ונמשיך לבוא בשמו גם בקמפיין הזה, הוא שאנחנו באנו כדי להפוך את החיים של אזרחי ישראל לחיים טובים יותר, לחיים קלים יותר, שיוקר המחיה ירד, שאנשים יוכלו לרכוש דירה.
זה לא קרה.
אלה דברים שבשבילם באנו. זה לא קרה כי לא היה את הזמן הדרוש.
אז זה מה שתגידו לציבור, אנחנו צריכים עוד זמן כדי ליצור את השינוי?
בוודאי, אנחנו צריכים עוד זמן, אנחנו צריכים קואליציה עובדת ומתפקדת, אנחנו צריכים ראש ממשלה שלא ביום א' חושב X וביום ב' חושב Y. אנחנו צריכים באמת את כל התנאים, צריך להבין, להעביר החלטות כל כך מז'וריות, כל כך קרדינליות, לגבי שינויים כל כך גדולים בחייהם של אזרחים, זה לא משהו שקורה מהיום למחר ומשקר מי שאומר ההפך. הנה, אני אתן את הדוגמה הקלה ביותר. אתמול הצלחתי להעביר אחרי באמת יום שלם של לחצים וסחיטות, בקריאה ראשונה רק את חוק האומנה.
רגע לפני שאנחנו חוטפים על הראש מהעוזרת שלך, בואי נדבר על החוק הזה.
לא, זה לא, אני אומרת, חוק האומנה הוא חוק שהוא באמת בלב הקונסנזוס.
כן.
הרי אין אף אחד במדינת ישראל שיבוא ויגיד לי, תשמעו, אומנה זה דבר לא טוב. הרי ברור שכשמוצאים ילדים מבתי הוריהם, ברור שצריך למצוא להם סביבה משפחתית תומכת ולא לזרוק אותם באיזה מוסד, אוקיי?
אז מה בעצם אומר החוק הזה?
החוק הזה מסביר לראשונה בישראל משהו שלא היה בעבר, שירותי אומנה. מי רשאי להיות משפחת אומנה? מה התנאים, מה הקשירויות? האם למשל אדם שעבר עבירה פלילית, למשל עבירות מין, יכול להיות, לכהן כמשפחת אומנה? התשובה היא בוודאי שלא. אבל זה לא היה מוסדר קודם, זה היה הכל בנהלים.
אז בעצם אבל כשהחוק הזה עובר רק בקריאה ראשונה, זה אומר שצריך לחכות לכנסת הבאה כדי להמשיך אותו.
בדיוק, אבל זה אומר שיהיה דין רציפות, דהיינו, שלא צריך להתחיל את הכל מההתחלה, אפשר להמשיך
בדיוק. טוב, אין ספק שזה חוק חשוב, ובזה אנחנו כמובן מאחלים לך בהצלחה. חברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה הזו, ובהצלחה.
תודה רבה.
תודה רבה. אנחנו קופצים רגע אל מעבר לים, שלמה ריזל, כתבנו לענייני חוץ, בוקר טוב.
בוקר טוב, אריאל.
לילה טוב שם.
כן.
מה קורה?
מה קורה? אז אנחנו מדברים על אירוע דקירות במרכז חב"ד בניו יורק ב-770. אני קודם כל רוצה להרגיע את המאזינים, את מי שמקשיב לנו. יש דקור אחד, מצבו טוב, הוא בהכרה. אבל אם באמת נדבר על הפרטים, הרי שבשעה 8, שעון ניו יורק, אנחנו מדברים כבר לפני 5-6 שעות, הגיע קושי אפרו-אמריקני ל-770 שם. הסתובב בתוך בית המדרש, ביקש מאנשים תנך, הוא סולק משם, אבל הוא חזר 5.5 שעות לאחר מכן, בשעה 1.5 בלילה, שזה אומר לפני שעה בערך, הוא חזר לשם, נכנס, היו שם בערך 40 בחורים שישבו ולמדו ב-770, ניגש לראשון שהוא ראה שישב די בקדמת הבית כנסת, דקר אותו בצווארו ונמלט משם לבימת התוועדויות של הרבי. מי שמכיר, זה אזור קצת מוגבה בתוך 770, בתוך בית המדרש. הוא נמלט לשם, ותוך כדי שהוא רץ, הוא ניסה לדקור בחורים אחרים.
יודעים אבל מה המניע? אם סתם מדובר אולי באדם מעורער בנפשו, או שיש פה עניין לאומני?
אז זהו, אני את הנתונים שאני אומר לך, אני אומר לך אחרי שדיברתי עם עדי ראייה שהיו שם, שאלתי אותם אם הוא צעק משהו, האם זה אדם מעורר בנפשו, או שמדובר במוסלמי, או שמדובר בדקירה על רקע מהומות שיש בארצות הברית וגם בניו יורק, לאור מותם של כמה אפרו-אמריקנים בידי שוטרים לבנים שזוכו. לא ברור כרגע הרקע, ייתכן מאוד שזה כן על רקע המהומות של הקושים, אבל שוב, לא ברור, לא מאחוז. כרגע הזירה מלאה באנשי משטרת ניו יורק ואנשי FBI, אני מדבר איתך על משהו כמו 40 ניידות שנמצאות במקום, חוקרים והכל.
מה שחשוב אבל לומר ששלומו של הנדקר, ברוך השם, בסדר, בהכרה.
שלמה שנדקר, כן, הוא בהכרה, הוא פונה לבית החולים שם, ושוטר שנכנס למקום ביקש מהדוקר להוריד את הסכין, כשהדוקר לא הסכים, השוטר ירה בו בביתנו, הדוקר פונה מחוסר הכרה גם כן לבית החולים כשהוא עזוק. אנחנו מקווים,
אתה יודע מה, יכול להיות שבעקבות המאומות האלה השוטר לא ירה בו כדי להורגו, אלא רק כדי לפצוע אותו.
לא, אני חושב שבניו יורק, זה שונה, זה
קודם
לא...
יורים, אחרי זה שואלים שאלות.
בדיוק. כן. כן.
אוקיי, טוב, שיהיה שם שקט
ונתפלל לרפואתו של הנדקר.
תעדכן במהלך היום, בנידת הצורך. אנחנו okay. מודים לך על העדכון הזה, תודה רבה לך. קצת פרסומות ושווים.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן. Thank you.
עכשיו קבלו את מבקר המדינה החדש, אריאל שרפר, בוקר טוב.
בוקר טוב אריאל.
ספר לנו על תפקידך כמבקר.
כמבקר, אני מבקר לא רשמי קודם כל, אני חייב להגיד, אבל
אנחנו מדברים
כמובן על טור שבועי חדש שמתפרסם באתר כל חי בשם מבקר המדינה, ואני מנסה להעביר קצת ביקורת על תופעות שקורות בחברה שלנו, ואם כבר בבחירות עסקינן, אז אחת מהן זה תופעת הבדיעבד. אתה מכיר את תופעת הבדיעבד?
כן.
זה נקרא במילים אחרות, אנחנו לא עושים דבר ורק בוכים כשמאוחר. יש נתון מדהיג ביותר שאומר שמקום המדינה ועד היום יש ירידה של 20% בשיעור ההצבעה בבחירות.
כבר אכפת לנו הרבה פחות כנראה.
אין לי למי להצביע, אני אדיש, אני עייף, חפרו לי יותר מדי. אין לי מה לעשות, אני לא מצביע, אני לא הולך לקלפי, אני לא טורח להתייצב שם, אני לא חלק מהמשחק. הבעיה היא שאנשים לא מבינים דבר אחד בסיסי. אם אתה למשל לא משתתף בבחירות ומצביע למפלגה שבה אתה הכי פחות תומך, אתה מחזק אוטומטית את המפלגה שאתה מתנגד אליה. לכן, כבר מעכשיו התחילו, עוד לפני שהכנסת התפזרה, קמפיינים, מסעות פרסום מאוד מתוקשרים על הכל בידיים שלכם, לכו להצביע, מה שאנחנו הולכים לשמוע כמעט כל שעה ביום הבחירות.
כן. מן הסתם עם ההקלטה עוד של אריאל שרון.
סוחרים משכנעים, סוחרים מסיעים לקלפיות, הכל מתחיל כבר מעכשיו. אולי במגזר החרדי זה קצת פחות שכיח, כי אתה יודע, בדרך כלל הולכים לפי הוראת גדולי ישראל, אבל עדיין רוצים גם בתוך המגזר להגדיל את הכוח של המפלגות החרדיות, במיוחד אחרי שהם ישבו שנה וחצי באופוזיציה, אז אני מניח שאנחנו עוד נראה...
בקיצור, קריאתך בטור השבועי, לכו להצביע, ואפשר לעקוב באתר הרדיו.
קצת יותר על תופעת הבדיעבד, נבין למה לא כדאי לנו לא לעשות משהו עכשיו, שנבקיע עליו אחר.
כמובן. כדאי לעקוב באתר כל חי, בכלל יש עדכונים באתר, כמובן. כל יום, כל היום, כדאי לעקוב. תודה לך, אריאל שרפר.
תודה לך, אריאל.
מועצת הבוקר מתכנסת. המועצה שעוסקת בנושאים החשובים. באמת?
עופר גדנקן, חבר המועצת, בוקר טוב.
שמע, שמעתי את אריאל, כן. שרפר מדבר. האמת, אתה יודע שהתרשמת הכי הרבה עד עכשיו מהקמפיין של הליכוד, של ביבי.
שמה?
איזה עוד מפלגה מרימה קמפיינים כאלה, עם מטוסים בשמיים, באוויר בסוריה... כן. עם מטוסים, לא כל מפלגה יכולה להרשות לעצמנה, יש כאלה, אתה יודע, עם פייפרים, עם שלט מאחורה וטיסים בים, הוא מרים עם F-16,
כן.
זה ליכוד,
הוא יודע
זה
איך עושים
מפלגה,
קמפיין.
הם יודעים לעשות קמפיין, זה עוד בגין המציא את הקמפיין
את השיטה הזאת, זה נכון.
בטח, מה?
איפה אתה, אופר?
אני בדרכי לאגם החולה.
מה יש באגם החולה?
ציפורים.
אתה הולך לצלם אותם.
כן, בוודאי.
כן. יופי של עבודה יש לך, יהושע בנשק, בוקר טוב.
עכשיו אני מבין למה שומעים את אופר כל כך טוב, הוא לא באופן.
כן, הוא בדרך ליום כיף, באגם החולה. יש כאלה שעובדים ויש כאלה שלא.
יש כאלה שעובדים שעה ויש כאלה שעובדים יותר.
חברים, זה רשמי עכשיו, הכנסת התפזרה, הבחירות ב-17 במרץ, או אם תתעקשו בעברית, בכ"ו באדר.
אתה רואה, זה
מטלת
יום הולדת,
סיזרו
לי.
מה, זה יום הולדת שלך?
קצת לפני, כן, תחילת
הדר. יופי של יום הולדת.
נכון.
מעולה, זה יפה. עכשיו, אני אומר לך את האמת, אני... הרי הייתי מצביע לבוז'י, רק מה הבעיה שלו? הבעיה שלו זה החוסר קריזמה, נכון? זה כולם מדברים.
כן, יש לו איזושהי בעיה עם זה.
עכשיו, אני אמרתי עצמי, אם הוא יצליח לשכנע אותי שקריזמה זה לא הדבר שחשוב בפוליטיקה, אני מצביע...
אתה הולך איתו.
הבעיה שלו לא כך משכנע.
כן, מלכוד 22 קוראים לזה.
כן.
נתניהו הכריז על מע"מ אפס על מוצרי מזון בסיסיים. זה קורה חודשיים בלבד אחרי שהתנגד למהלך דומה של אמיר פרץ.
תראה, אני אגיד לך משהו. קודם כל, זה לא מפתיע שהוא התנגד, כי זה היה אמיר פרץ ולא הוא, הוא אוהב רעיונות של עצמו.
כן.
אבל הבעיה האמיתית ברשימה של המוצר, אני ראיתי את הרשימת מוצרי מזון בסיסיים של ביבי, והיא כוללת קוויאר וגלידה וניל, ומה שמציק לי כאזרח, שאני לא רואה איך ההטבה הזאת מגיעה אליי, כי אני לא צורך שמפניות וסיגרים שהיו ברשימה. אבל אני אגיד לך משהו שהכי מטריד אותי בסיפור הזה. אחלה רעיון נתניהו, אני זורם. אם רק היינו נותנים לנתניהו את הכוח בבחירות הקודמות להיות ראש ממשלה, אולי כבר אז הוא היה יכול להכניס את הרעיונות הנדרים האלה.
צודק.
זה חבל לפספס שוב את ההזדמנות לתת לו את היכולת לשנות משהו.
כן.
לחלוטין. עכשיו זה מעולה שזה מהלך דומה של אמיר פרץ, משהו מה שאמיר פרץ יתמוך במהלך, נכון?
כן, ללא ספק, אם זה מגיע מכיוון ראש הממשלה, אין כמו אמיר פרץ כדי לתמוך במהלכים כאלה.
אבל אתה יודע, זה טוב שעכשיו יש מע"מ אפס על מוצרים בסיסיים, זה אומר שאפשר לקנות משקפיים בזול.
ואגב, אל תזלזל ככה בביבי, יש עוד תוכניות בקנה, אתמול הוא התחיל לבוא לו ככה בלילה רעיון על שקיות ניילון שיעלו קצת כסף אולי, או מה? יש לו עוד רעיונות בקנה.
כן, בקנה.
כן.
נשיא המדינה, רגע, האופוזיציה אגב, הקנה תוקפת את התקיפה הישראלית בסוריה ואומרת שהעיתוי קשור לבחירות.
אה, פתאום. נו באמת, איזה ציניות. זה כמו להגיד שהתקיפה בעיראק הייתה קשורה לבחירות של בגין, או שב-2006 אולמר תקף בגלל... תפסיקו כבר
מה... מה שהאופוזיציה מרשה לעצמה לעשות. נשיא המדינה ראובן ריבלין מודאג מהירידה באחוזי הצבעה וקורא לבוחרים. אני מקווה שהציבור כולו ילך לקלפי ויביע את דעתו.
ברור, הוא רועד מפחד שאולי בטעות הוא יצטרך לעשות את דיבי לראש הממשלה.
קודם כל,
בנצ'ק?
אמרת את מה שהוא אמר בצורה לא נכונה, הוא אמר שהוא מקווה שהציבור ילך לקלפי ויביע את דעתי.
הקיבוץ, כן.
עכשיו, זה דבר ראשון, אני, אותי מדאיג כשנשיא המדינה לא מודאג. זה מדאיג אותי.
אני...
אפשר לעבור הלאה, בינינו. מה...
כן, כן. יש פה איזשהו קטע מוזר, כשמוטי קופפר מדבר לי באוזניות, אני לא שומע מילה ממה שקורה בשידור. זה במסגרת שדרוג האולפנים, כן, אתה יודע, אני מאמר. ברקע עכשיו, אגב, אנחנו עם שיר יפה, אופר, תציג לנו את השיר הזה.
אמרם ביטון, לא טועה.
לא טועה.
שיר חדש ונעדם.
אתה אכן לא טועה. עוד כותרת אחת עבורכם, הקיבוצים דורשים ייצוג ברשימות לכנסת.
עכשיו נזכרתם בדמוקרטיה, אבל כשאבא שלי רצה לצאת ללימודים, זה לא. אתה יודע שהייתי אמור להיות קיבוצי, כי אם רק היו מאשרים לו ללמוד.
אתה רואה? אז הרווחנו אותך.
זה די דומה לקיבוץ, יש מזנון, יש הצבעות, ולא עושים כלום.
אוכלים ביחד, כן. יושב בנצ'ק, תודה לך, אופר גדנקן, תודה לך, תהנה ביום שלך בצפון. יעל ליבר רחב והפיקה, מוטי קופפר היה הטכנאי. אנחנו מודים לכם על ההזנה, נשתמע בעזרת השם גם מחר, בתשע בבוקר.
שלא שיקר ואין קשה מלומר שיקרתי זה לא פשוט לגעת באמת
הוא חי תמיד איתי